שלום, טל גלבוע, ברוך הבא.
אהלן, אלונה, תודה רבה.
איזה כיף שאתה כאן.
כיף להיות פה.
טל, אז אתה לא אוכל, אתה אוכל יומיים בשבוע?
אני אוכל בדרך כלל יום או יומיים בשבוע.
יום או יומיים בשבוע?
לפעמים שלושה, אם בא לי ככה להשתגע.
להתפרע?
כן.
זאת אומרת, יש לך באופן קבוע כל שבוע, אתה אוכל יום או יומיים, ושאר הימים אתה לא אוכל?
אין קבוע, נגיד שהייתי במשפחה שלי בחול, בחרתי לאכול שבוע רצוף, זה היה לי מאוד כבד על המערכת.
וואה.
אבל כל העניין זה לא קבוע מבחינתי, זה חופש, ושיש לי את היכולת לבחור, ואת החופש להיות מוזן לא רק דרך אוכל. מכירה זנה פרנית? שמעת על זה?
לא, אבל תכף נשמע. נשמע בכיף. מה זה, ונשמע איך הגעת לזה, ונכיר את הסיפור האישי שלך קצת.
בכיף, בכיף.
יופי, אז פתיח.
יאללה.
ומתחילים. אז שלום, שלום, שלום.
אהלן.
זה עוד לא היה לי מישהו שאוכל יום או יומיים בשבוע. לא שמעתי על זה, האמת, גם כל כך. לא שמעתי על זה. שמעתי על צומיים, צומיצים, שהוא נקודתי לצורך הבראה, אבל לא אורח חיים.
כן.
חדעת על זה.
זה מה ששמעתי עליו לפני בערך 13-14 שנה. וזה ישר תפס אותי. יש אנשים, שמעתי בעצם על האפשרות להיות מוזן לא רק דרך אוכל. האפשרות להעלות את אנרגיית החיים, מתוך זה להיות יותר מוזן מאנרגיית החיים, יש מי שיקרא לזה פרנה, צ'י, כוח החיים, הבורא, אלוהים, הטבע, you name it. אבל לא להיות רק מוזן מדלק אוכל, אלא להיות מוזן גם, נקרא לזה דלק סולארי, או אנרגיה חופשית. רגע, גם בני אדם? לא רק רכבים ומכונות? ואז גיליתי שיש כזה סוגי אנשים שונים של איך הם יקבלו את זה. בן אדם אחד שהוא ישמע על זה יגיד, מה, משוגעים, מה פתאום? אי אפשר, עזבו אותי, וגם אני כל כך אוהב אוכל, לא רוצה בכלל, לא זה. בן אדם אחר יגיד, וואו, מעניין, אבל לא בשבילי. כאילו, מגניב לדעת שיש את זה. ואני עושה זה כאילו די ערך הגסה, יש כל מיני צבעי ביניים, אבל ראיתי שזה כזה שלושה צבעים עיקריים של קבלה, ושאני קיבלתי את זה פעם ראשונה, זה היה כאילו, יו. מה זה הדבר הזה? ברור. איפה זה היה כל השנים? וואלה. איך עבדו עליי? איך
למה?
עבדו עליי הורים? איך עבדו עליי במשרד הבריאות? איך עבדו עליי המורים?
למה ברור?
לי זה היה ברור שזה אפשרי. לי זה היה ברור שזה אפשרי. עכשיו, אני גם אוהב אוכל מאוד. אוכל זה טעים, זה נעים, זה כיף, זה חברתי, וזה כל המשחק. אחלה, אחלה, אחלה. אבל הרגיש לי ברמה האישית, ואני לא שופט אף אחד אחר, אני לא אומר למישהו מה לעשות. ברמה האישית, הרגיש שכל כך הרבה זמן הולך על הדבר הזה. ואחד הדברים הכי חשובים בחיים זה זמן. עכשיו לכולנו. ופתאום קלטתי, יש דרך, רגע, שאני יכול להיות עדיין מוזן, לא מסכן, לא רזה, לא כחוש, לא חלש, לקבל את כל מה שאני צריך לגוף שלי, להיות אנרגטי, ולהפחית את הכמות שבה אני מתעסק עם אוכל, מכין אוכל, מנקה אחרי אוכל, ואוכל. אז כל הזמן הזה, זה המון המון זמן, וגם מערכת העיכול היא המערכת הכי כבדה בגוף שלנו. אז נדרש גם הרבה אנרגיה כדי לפרק את האוכל. אז אומר שאני עייף במהלך היום, אולי אני ישן יותר בלילה, דווקא בתור פרני, יש לי אנרגיה כל היום, אני ישן הרבה פחות בלילה, הגוף שלי יותר בריא, הבדיקות דם שלי נראות יותר טוב ממה שהיו כשהייתי אוכל, רגיל.
כשהייתי אוכל.
כן. כאילו בהבנותיי, בעבר, הייתי אוכל בשר, סליחה, סליחה לכל בעלי החיים ולכל האנשים, אני היום טבעוני כבר עוד מעט עשור, אבל יש לי יותר ב-12 מה שהיה לי כשהייתי אוכל בשר, כפרני. ברזל מאוזן.
ועתיים. ערני ועם אנרגיה וחדות חשיבה.
מאוד. זה חידד לי את החשיבה, זה חידד לי את הפוקוס. תראי, גם לא קשור לפרנה, שזה אפילו יותר far out נקרא לזה, רק הפחתה תזונתית או שינויי תזונה, מה שמשרד הבריאות לא מלמד אותנו, מה שלא מלמדים אותנו בבתי ספר, כי זה אמירה מאוד קשה, אבל אני אתן את זה רגע מבק דור, מדלת אחורית, שלתעשיית הנשק אין אינטרס שיהיה שלום בעולם. ולתעשיית הפארמה, אני לא צריכה להשלים, נכון?
ברור. היא רוצה אותך ממש בריא.
ממש. ממש, ממש, ממש. אז זה גם מה שהיא מחנכת את הרופאים, וזה גם מה שהיא מחנכת את הילדים, וזה מה שהיא מחנכת אותנו בתזונה.
שימור לקוחות.
כמובן, כמובן.
הם מאוד חכמים, הם מאוד חכמים. תעשיית הפארמה היא תעשייה גאונית. היא יצרה רופאים שאנחנו מאמינים בהם, שהם יהיו אנשי מחירות של המוצרים שלהם. זה גאוני.
מטורף, מטורף.
הם גם לא שמים לב שזה מה שהם עושים.
חלקם לא שמים לב.
כן, רובם.
חלקם שותפים, כי הם כן מקבלים כספים.
כן, נכון.
או כספים או איומים. או איומים על המקור פרנסה שלי, רגע, אם אתה לא תדחוף עכשיו את התרופה הזאת, או לא תקדם את המוצר הזה.
או את החיסון, או אם לא תדחוף את החיסון, אז אתה... יש לך איום על ה... כן, על מקום העבודה. אז תגיד לי, איך הגעת לדבר הזה שנקרא, מה?
הזנה פרנית.
הזנה פרנית. איך הגעת לזה בכלל?
אפשר להגיד שזה הגיע אליי, כמו שזה עכשיו הגיע אלייך. אולי את שומעת על זה, ואופ, הנה הגיע הזמן שלך לשמוע על זה.
אוקיי.
כמו כל מיני דברים טובים בעולם. אז זה הגיע אליי בתזמון מדויק, זה הדליק אותי ממש, הבנתי שאני רוצה את זה, הבנתי שאני הולך לעשות את זה, ואז זה היה רק התזמון של מתי, ובאמת תקופה קצת אחרי, כבר מצאתי את עצמי בברזיל, עושה תהליך של 21 יום, שזה היה תהליך, עשיתי אותו לפני יותר מעשור, בשביעי לשני 2011, זה כמו יום הולדת, אי אפשר לשכוח את זה, זה ממש סוג של נולדתי מחדש בתוך החיים שלי, אני בן 35 היום, זה ממש שהייתי בן 25, וה-21 יום, כולל בשבוע הראשון, די קיצוני לאנשים אולי לפעמים לשמוע את זה, אבל שבוע בלי אוכל ובלי מים, בכלל.
בלי מים?
שבוע שלם בלי אוכל ובלי מים.
לא מסוכן, בלי מים?
תראי, זה תלוי, המסוכן הוא מאוד טריקי כאן, כי הוא יכול להיות לך מסוכן אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, או אם אתה, אם אתה מאמין לנרטיב הרגיל של משרד הבריאות ושל המדע. עכשיו אנחנו יודעים, וזה היה ככה לאורך כל העולם. פעלו טיפה את הטמפרטורה, תודה. זה היה ככה לאורך כל העולם, שאנחנו אומרים, המדע, המדע, זה כאילו, לא יודע אם לאורך כל העולם, אבל בוא נגיד בהרבה מאוד שנים האחרונות, המדע, אתה יודע, אתה יודע. ואז עכשיו אומרים, העולם שטוח. לא אומרים, העולם שטוח, העולם שטוח. אז אומרים, רגע, אופס, סליחה, עדכון תוכנה, העולם עגול. העולם עגול, העולם עגול. עכשיו יש בכלל כאלה שגורמים מאחורה, לא, העולם בעצם כן שטוח, אני לא יודע. לא נכנס למה כן, מה לא, אבל המדע אומר, זה משהו, כולם עושים הללויה, הללויה, אמן, אמן, אמן. מה המדע הזה יודע? הוא יודע מה שהוא יודע, אני לא מזלזל. הוא קידם אותנו הרבה, נתן הרבה, אבל הוא יודע עד הגבול שהוא יודע, ואנחנו תופסים את זה כאמת אבסולוטית. המדע לא יודע מה באמת קורה. יש כל כך הרבה דברים שלא חקרנו, יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים. חקר המוח הוא אפילו בהתחלה שלו יחסית. כל כך הרבה דברים לא יודעים, אבל אנחנו חושבים שאנחנו כבר יודעים הכל. לא, אנחנו לא יודעים הכל. ובמציאות, הכל מתקיים. המדע לאט לאט מתחיל להבין את המציאות. אז הדבר הזה שבן אדם, זה מה שאני נכנסתי לתהליך, שמעתי שלפי המדע, בן אדם שלא שותה שלושה ימים ולא אוכל, ימות. וזה וואו, אבל אני עושה שבעה ימים כאלה, אני מקווה לא למות. אז אם הייתי מאמין לנרטיב של המדע שאני הולך למות, יכול להיות שהיה קורה לי משהו. בגלל שדעתי בתוך עצמי שאני מאמין בזה, שאני מאמין באפשרות של זה. פגשתי אנשים שגם עשו את זה לתקופות ארוכות. שבעה ימים זה גם היה הפעם הראשונה, אחרי שלושה וחצי שנים עשיתי עשרה ימים. ולא אכילה ולא שתייה. ולא טיפה של מים. ואני שואל, זה לא אפשרי, אתה היית אמור למות. יש לי, אני מלמד את זה גם כבר, 9 שנים. יש לי תלמידים שעשו יותר ממני. מישהו בארץ שעשה 14 יום, מישהי באוסטרליה, אני גם מלמד בכל רחבי העולם, דרך הזום, אז מישהי באוסטרליה שעשתה 14 וחצי יום, בלי אכילה ובלי שתייה. ויש אנשים שגם עשו יותר תקופות ארוכות
מהם. למה בעצם לא לאכול ולא לשתות?
אז זה לא לאכול ולא לשתות, בשבילי זה לא הלמה long term, כאילו לא הדבר ארוך. זה יותר אמצעי רגע כדי להיכנס לתהליך או כדי לעשות תהליך התמרה, או לפעמים פשוט לעשות ניקויים לגוף. כי מבחינת ניקויים זה ניקוי רעלים אבסולוטי. זה ניקוי, אפשר לעשות ניקוי מיצים, מהמם, אפשר לעשות ניקוי רק מים, מעולה, אפשר לעשות סלק וגזר, תעשו מה שאתם רוצים, אבל בלי אוכל, בלי שתייה, דרך הטבע שהחיות רגע רוצות to retreat in, להיכנס פנימה, הן לא אותן זוללות איזה אכילה רגשית. הן רגע מתכנסות פנימה, גם מפסיקות רגע אכילה, ופשוט מרפות את עצמן מבפנים. ושאנחנו רוצים לעשות ניקוי רעלים, זה אחד הדרכים הכי, הכי עוצמתיות. אבל מה, אני לא פניתי לזה מניקוי רעלים, פניתי לזה כי הבנתי שיש לי דרך אחרת להזין את הגוף שלי, שהיא לא רק מדלק מונע, בוא נגיד דלק בננות, זה כאילו רכב שנוסע על דלק בננות עכשיו, או רכב שנוסע על אנרגיה סולארית. או מה שטסלה גילה, אנרגיה חופשית. זה מה שיותר ייתק אותי.
אז בוא, אני רוצה להחזיר אותך חזרה לתקופה שהיית נער.
כן.
ו... מה היה המצב הבריאותי בבית שלך, של משפחה?
אז אני חושב שכמו כל מיני, סליחה שאני אצייר את זה ככה, קורבנות החברה המערבית, או תעשיות הפארמה, או תעשיות המזון, בעוונותיי בעבר, זה יום בלי בשר. כאילו לא אכלתי היום. בשר, עוף, דג, משהו, לא יודע. זה כאילו, אני מרגיש שמשהו חסר.
כן.
אז הייתי מכניס בדרך כלל עוף על בסיס יומיומי. הייתי שותה חלב, צורך סוכר לבן. והגוף שלי היה לו כל מיני תגובות לא נעימות. וגם להורים שלי, ו... ניסיתי ללכת לרופאים, כל אחד עם בעיותיו הוא, כאילו כל אחד והדברים שהוא רגע צריך לטפל בהם. אנחנו הולכים לרפואה הקונבנציונלית ומחפשים מזור, וכל פעם נותנים איזה כדור, איזה משחה, איזה המלצה, איזה ניסוי כזה או אחר, שאולי עוזר לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, בזה אולי חצי שנה, והסימפטום חוזר. למה? כי שמעתי דוגמה יפה על עץ, שאתה מנסה לקצץ לו את העלים מלמעלה, זה רק אפילו מפצל עוד יותר, או את הענפים מלמעלה, זה רק מפצל עוד יותר ענפים. ועד שאתה לא מגיע לשורש, והרפואה הקונבנציונלית לצערי לא תמיד מסתכלת על השורש. היא כזה כואב לך הראש, קח כדור נגד כאב ראש. יש לך מיגרנה, בוא נעשה אולי משהו אחר. מגרד לך משהו, נעשה משהו אחר. יש לך בחילות, נעשה את זה. יש לך... לא באמת פתרון שורש, אלא בוא נרגיע את הסימפטום. וזה קף שמופילים על ידי, לא יודע, מי מוביל אותו? משרד הבריאות, רופאים, תעשיות פארמה. אז כאילו יש כאן שותפות מאוד מאוד רחבה, כדי להשאיר אנשים בסימפטום הקלה רגעי.
את מתי הבנת את חולי. זה? מת, הרי אנחנו כולנו נולדנו וגדלנו לתוך תפיסה, שאם אנחנו מרגישים לא טוב, יש לנו מחלה, הולכים לרופא, והרופא נותן לנו תרופה. אז ואני... מה שמה השתנה? מה השתבש?
אובדן אמון במערכת.
איך זה קרה?
מתוך זה שאני רואה אותי, את ההורים, את המשפחה, וגם עוד משפחה רחבה, שכאילו כל אחד עם העניינים שלו, והטוק-טוק שלנו בדלת של הרופא, שלפעמים שוב הרופא יכול להיות אדם מדהים, שעושה עבודת ריפוי אמיתית, גם ברפואה המערבית. היא חשובה, יש לה את המתנות שלה. אבל להסתמך עליה באופן אבסולוטי, בלעדי, וגם ברמת אני הרופא עם החלוק והסמכות, אני יודע מה אתה צריך, אתה תיקח את זה, זה יעזור. אבל רגע, התחיל לי אובדן אמון, כי באתי עם התמימות ואמרתי, טוב, כן, זה יעזור. אז בוא ננסה. אז אני מנסה, עוזר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא עוזר. אני רואה את אמא ככה, אני רואה את אבא ככה, אני רואה את אבא דודה ככה. וזה כאילו, מקרה הזה שלפעמים יש דברים שאתה צריך לקבל את המסר, זה יגיע לך מכל מיני דלתות בחיים, וזה יבוא ויתנקז איזשהו, זה לא חייב להיות רגע ספציפי, זה יותר תקופה לפעמים, לפעמים זה יכול להיות רגע ספציפי, שפה אני מבין, אני איבדתי אמון, זה לא עוזר לי. אני רואה את אבא ואמא, זה לא עוזר. אני רואה את אבא דודה, זה לא עוזר. ולפחות בבית שלנו, היותר מצומצם, אמרנו, אוקיי, בוא ננסה לפנות לעוד כיוונים.
זה מעניין שאתה אומר, באתי אמון כי זה לא עוזר, כי בעשרות שנים שאני השתמשתי בשירותי רפואה, אני חשבתי שזה כן עוזר, כי אם נתנו לי כדור לייבש את הנזלת, אז זה כן עזר. אם היה לי כאב ראש ונתנו לי כדור כנגד כאב ראש, אז זה כן עזר.
כי הקלה רגעית.
אם היה לי דלקות... ולקחתי אנטיביוטיקה, זה ריפא אותי. אז בחוויה שלי, ההליכה לרופא נתנה מזור לכאבים שלי ולמחלות.
והם נפטרו לחלוטין?
אז כל מה שקשור לאלרגיות, זה לא נפטר. וכל מה שקשור למיגרנות של בעלי, זה לא נפטר. אבל גם לא חשבתי שאפשר יהיה... לרפא את זה בכלל. זאת אומרת, לא איבדתי אמון כי אמרתי זה לא עוזר, אלא חשבתי שזה עוזר, רק חשבתי שאני נמצאת במחלה חשוכת מרפא. אני חושבת שהמשפט המכונן ששינה לי את ההבנה למקום שאתה הגעת, זה פעם ראשונה לפני איזה 5-6 שנים של דוקטור אריה אבני, בא ואמר משהו שאני לא ראיתי מהזווית ראייה הצר שלי. הוא אמר, הרופאים לא יודעים לרפא שום מחלה. ואני הייתי בשוק שרופא אומר את זה, כי אני לא ידעתי שהם לא יודעים לרפא כלום. כשהוא אמר את זה, פתאום אמרתי, וואלה, אמא שלי יש לי את זה וזה, ואבא שלי היה לו זה וזה וזה, ואני זה ובא לי, והחברה הזאת, והחברה הוא, והשכנה הזאת. זאת אומרת, פתאום מה שהוא אמר, גלינג, 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 כל הסימונים נפלו, ופתאום הסתכלתי על כל הסביבה, ואמרתי, נכון, כולנו על מחלות כרוניות. כולנו על מחלות כרוניות, זה משהו לבריאות, שלא שמתי לב לזה עד שהוא אמר, הרופאים לא יודעים לרפא כלום, והוא אמר עוד דבר שזה היה מדהים. הוא היה אומר, נניח, ויש לך בעיה באינסטלציה, בבית, יש נזילה. ותזמין לי אינסטלטור, והוא יבוא ויתקן ויחליף ויעשה, ותשלמי לו כסף, ואחרי שבוע אופן תהיה לך נזילה. ותזמין לי שוב את אותו אינסטלטור, והוא שוב יעשה ושוב ישים פלסטר, ושוב זה, ואחרי שבוע שוב נזילה. הוא אומר לי, ככה את שנים תזמיני את אותו אינסטלטור? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אבל זה מה שאנשים עושים שנים עם הרופאים שלהם.
זה בדיוק מה שהיה לי בגיל 10.
וזאת אותה אנלוגיה מדהימה שהפילה לי הסימונים. ממש. שאנחנו עיוורים, שאנחנו הולכים לרופא שלא מרפא כלום. כאילו לא שמתי לב לזה עד שהוא לא אמר לי.
ממש, אז אנחנו כן נותנים את הקרדיט, כי כן לפעמים שוב, יש דברים שמתרפאים, יש דברים שקורות.
אני נותן קרדיט לרפואת חירום.
כן. אז אנחנו כן, אנחנו לא אומרים את זה, לפחות אני אגיד על עצמי, אני לא אומר את זה בצורה אבסולוטית בתפיסה שלי.
כן.
אבל בדיוק מה שאריה אבני אמר, אז זה היה הרגשה שלי בגיל העשרה, שאני כאילו בא, והאינסטלטור הזה כל פעם מתקן לי איזה פלסטר קטן, ואז זה כאילו עוד פעם...
הבנת ש... זאת אומרת, לא ציפית על... זאת אומרת, כן האמנת שאפשר לרפא אותך.
האמנתי שאפשר לרפא אותי, את המשפחה, ופתאום נהיה לי איזשהו אובדן אמון במערכת, שאני רואה כל פעם את האינסטלציה בפלסטר ודולפת. ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, whatever. ואז היינו איזושהי הבנה בבית, רגע, בוא ניגש לדברים אחרים, בוא נראה מה עוד יש. והתחלנו לחקור על בריאות טבעית, ועל רפואה אלטרנטיבית. ומה שקוראים לאלטרנטיבית, מבחינתי זה הרפואה האמיתית. כי זה רפואה שמסתכלת לשורש של הדברים, ומשם צריך לרפא.
כן.
לא את ה... להמשיך לקצוץ את הענפים כל פעם שהם צומחים לקצוץ, צומחים
ואז
לקצוץ.
ואז הלכתם כולכם כמשפחה לעשות חיפוש
זה,
של...
זה היה ממש שינוי משפחתי שקרה. זה כבר לפני בערך 20 שנה. ההורים שלי, ברוך השם, אבא שלי בן 80.
כן.
ובריא ומדהים, ווואו.
הוא נרפא? הוא נרפא ממה שהיה לו אז?
כן. ואימא, בת 63.
כן.
אז הם אנשים מבוגרים, חתיכים, בריאים. נראים צעירים, לא לוקחים כדורים, וזה כל מה שלפעמים חלק מהחברים שלהם, בגילאים שלהם, אז יש להם את הסטוק ה...
קוקטיילים.
כן, את הקוקטיילים שלהם. הם לוקחים דברים טבעיים. הם לוקחים אולי דברים שיחזקו את המערכת החיסונית מבחינה כזו או אחרת. הם כן לוקחים דברים מבחינתם, אבל שכולם מבוססים על צמחים. על צמחים שכבר נחקרו אלפי שנים, לא מאות שנים, אלפי שנים, שכבר יודעים מה הם עושים, ואיך הם עושים, ומה התופעות שלהם, ומה לא תופעות הלוואי שלהם.
אז הם בלי תרופות,
כן.
והם עם כל מיני תוספים טבעיים מעולם הצומח. כן.
אני לא לקחתי אנטיביוטיקה כבר 15 שנה בערך. מקווה שעד סוף חיי לא יצטרך, ולפעמים שואלים אותי שאלה, רגע, מה אם זה יש החיים במוות? גם לא תכניס אנטיביוטיקה, בסדר, אם זה חיים במוות, אולי אני אכניס.
כן.
אבל כל עוד שאני לא מגיע למצב הזה...
אין לך דלקות, אין לך... לא, כלום.
גם ההזנה הפרנית מאוד, היא מאוד מרפא, זה מדהים.
מה היא מרפא?
כבר רק שינוי תזונתי לצמחונות או טבעונות, זה משהו שכבר מאוד ירפא את הגוף. וכבר מאוד יעזור למערכת, כי הגוף שלנו יש לו את החוכמה ואת האינטליגנציה שלו. הוא לא צריך עכשיו הרבה עזרה כדי להיות בריא. הוא כמו שיש ברפואה, שהבסיס זה קודם כל למנוע נזק. אז אם אנחנו נהיה בבסיס זה שקודם כל למנוע נזק מהגוף שלנו, הגוף שלנו דרך לעבוד מעולה. וזה כבר בתזונה רגילה של בן אדם.
אז ההזנה פרנית, אתה אומר, זה גם מרפא אנשים ממה?
אני לא רוצה להגיד שזה מרפא אנשים, כי בגלל שאני מלמד את זה, אז אני לא רוצה שאנשים יבואו ברמה שוואו, אתה יכול לעזור לי לרפא את זה, אני לא רופא, אני לא דוקטור, אני לא באתי לרפא להם דברים.
כן, אבל אתה אומר, זה מה שקורה, אבל
זה מה שקורה. היה איתנו בן אדם עם מחלת סרטן שהגיע, וזה היה מאוד רגע בכלל, האם לעשות איתו תהליך, לא לעשות איתו תהליך, אם זה נכון, אם זה לא נכון. גם שבן אדם מגיע והוא רוצה לעשות את התהליך כדי לרפא את המחלה X או Y, בדרך כלל אני פחות אוהב את זה. אני פחות אוהב את זה במקום שאני רוצה להגיד לו, אם אתה רוצה לעשות את התהליך כי מעניין אותך לעשות את התהליך מדהים, אבל אני לא רוצה שזה יהיה הדבר היחידי שאתה מנסה. אני לא בא ואומר לו, כן, הפרנה תרפא אותך מהכל, אין בעיה.
אתה לא רוצה לקחת אחריות על הכתפיים שלך, לחלוטין,
וגם לא לפגוע בו. זה לא רק אחריות על הכתפיים שלי, אני רוצה קודם כל שהוא ישמור עליו, וגם על עצמו.
כן.
וגם אני לא רוצה לקחת אחריות כזאת כבדת משקל על הכתפיים שלי.
אני רואה שזה ממקום מאוד של ענווה, שאתה לא בא ואומר, אני יכול, ואצלי אתם תרפאו, אלא הבנה אולי יותר שהחולי ובריאות זה... זה מכלול של דברים, זה לא רק תזונה גם.
נכון, זה מכלול של דברים. בגלל זה, בתהליכים, אני לא עובד רק על הזנה פרנית, תפסיקו לאכול, זה הכל יהיה טוב. לא, זה שינוי דרך חיים.
תגיד לי, אבל איך אנשים מפסיקים לאכול? הרי יש לנו את היצר הזה ואנחנו רעבים, אז כאילו, איך אפשר, איך מפסיקים לאכול?
אז בשביל זה, קודם כל, זה לא להפסיק לאכול לחלוטין, כי אני אוכל יום יומיים בשבוע, אבל אני פשוט שאני אוכל, זה לא מתוך רעב, זה לא מתוך צורך.
גם שאתה אוכל יום יומיים בשבוע, אתה לא אוכל מתוך רעב?
זה העניין. דמייני לעצמך רגע. רגע, מה זה אורח חיים של אדם פרני?
כן.
קם בבוקר, אין לך תחושת רעב. ממשיכה לצהריים, ביום, עובדת, פועלת, זה, הבטן לא מקרקרת.
ושאתה מריח בישולים,
את חוזרת, וזה... את חוזרת בערב הביתה, יש בישולים, מריח טוב, וזה יופי,
כן.
אבל את לא מתנפלת על המקרר. כי אין לך יותר תחושת רעב. תחושת הרעב מתוך התהליך
שאנחנו עושים... מה שנשמע לי במנגנון הרעב והסובה, ככה משובש אצלכם, לא?
הוא לא משובש, הוא משודרג.
אוקיי, אז אתה גם שולט ב... באכילה.
יש את הבחירה מתי אני רוצה לאכול, ואני לא צריך להיות תמונה מתוך שהייתי, שוב, לפני יותר מעשור, אז מי לא מכיר את החור בבטן, ועוד רגע אני משתגע, ואני עוד רגע אתרוף מישהו, כאילו, אם אני לא...
אז אתה כל הזמן לא רעב, ואז אתה אוכל, כי מה? למה אתה אוכל? כי זה היום? היום זה יום האכילה?
בדרך כלל יום שישי זה יום קבוע, כזה ארוחה עם משפחה או חברים, זה כזה יום היחידי שקיבלתי לעצמי.
כי צריך, כי אוכלים
משפחה. לא, לא, כי לי כיף.
אוקיי.
כי זה... הבחירה שלי היא מאוד חופשית.
אבל הגוף שלך לא מבקש לאכול?
לא. לפעמים אני מגיע לימי שישי, ואני בוחר השישי הזה לא לאכול. זה לא טוב, צריך עם המשפחה. שאלת אותי מה מניע אותי לזה,
כן.
אז מה שאני קורא לו, אם בעבר זה היה אנשים בעצם רגע, אז אני לא עושה את זה כי אני רעב, אני לא עושה את זה כי אני צריך את החלבון או את הוויטמין או את ה-whatever,
כן.
אז למה בכלל לאכול? או מתי אני אעשה את זה?
כן.
או אפילו לשתות, נגיד אני אוכל יום או יומיים בשבוע בדרך כלל, בשאר השבוע אני שותה, או עושה ימים יבשים, שימים יבשים זה מה שנקרא צום, לאנשים אני פשוט רואה את זה כבר כיום יבש, אני לא אוכל, לא שותה, אבל אני לא צום, אני לא בצמצום.
אבל אתה מחליט על זה מראש, שהיום אני אעשה...
פעם הייתי מחליט על זה מראש, אבל אני פשוט עושה ספונטני מה שבא לי ביום.
זה פשוט קורה, כן.
מה שבא לי. וימי שתייה, זה לא אומר, טוב, עכשיו אני צריך לשתות שייק ירוק כדי להיות מוזן ובריא, אני יכול לשתות תה או מים, אני יכול לשתות גם שייק, אין לי בעיה, אני יכול לשתות מי קוקוס. מה שמניע אותי במצפן, זה כבר לא מצפן הרעב או מה אני עכשיו יאזן מבחינת התזונה שלי, אלא מה שאני קורא לו, מצפן השמחה. מה יעשה לי כיף וטוב עכשיו? ולפעמים אני עובד, וכאילו, וואלה, בא לי איזה טעם טעים, אז אני יכול ללכת למקרר ולקחת איזה מי קוקוס, או איזה שוק או אור, איזה אורגני, בלי סוכר ובלי זה, כאילו דברים שאני נהנה מהם ברמת הטעם היום עם מי הבסיסי, כדי לעשות שמח, כי האוכל והטעם הם עושים לנו שמח. אבל מצד שני, יש לי את הבחירה. אני עכשיו עובד, לא בא לי, כאילו יש איזה מקום שבא לי, סבבה, חמוד, בא לי. הילד הקטן שבא לו סוכריה, אנחנו כולנו מכירים אותו ואנחנו אוהבים אותו, לפעמים הוא שולט בנו, לפעמים אנחנו רבים איתו, לפעמים הוא רב איתנו אם אנחנו לא נותנים לו מה שהוא רוצה. עד שאנחנו נותנים לעשות תהליך, גם לעשות איתו שלום, ומה שנקרא to own our own house, להיות בבעל הבית, להיות בעל הבית על הבחירה של הגוף שלי. אז אם פתאום עולה הילד הקטן, בזמן שאני עובד, ואני אתמול ארגנו הפגנה, ולפני כמה ימים היה לי מעגל, כאילו יש כל מיני דברים שיותר חשובים לי עכשיו בסדר העדיפויות. אז אני אומר, אוקיי, אולי אחר כך, אולי בכלל היום אני עושה יום יבש, כי אני מרגיש שאני פנאי לזה, וזה לא בסדר העדיפויות שלי. וזה לא במקום שאם אני לא עושה את זה, אז אני לא מזין את עצמי, או אני מזיק לעצמי, או אני לא אוהב את עצמי. שאם לפני עשור הייתי עושה את מה שאני עושה היום, אז אולי המחשבות האלה היו לי בראש. לא, אתה לא מזין את עצמך כמו שצריך, אתה לא אוהב את עצמך מספיק. תאכל משהו, תשתה משהו. עכשיו זה, לא. מה בא לי יותר, מה מצפן השמחה שלי יותר מכווין אותי, ואם זה עכשיו להישאר לעבוד, או ליצור את הפרויקט, או לארגן את ההפגנה שעשינו, או כל דבר אחר. זה תהיה הבחירה שלי. ואם אני מרגיש, עכשיו יש לי פנאי. איזה כיף, בוא נשתה משהו טעים, או אני במחילה, יאללה, בוא נאכל משהו טעים. זה כיף. אבל זה העניין, שיש לי את חופש הבחירה.
וואי, תקשיב. חי בארץ אחרת, כאילו, מבחינתי. באמת, זה כאילו חופשי מהתלות באוכל. זה הזוי גם.
אני רוצה אבל כן לזה, אני לא מרגיש חופשי לגמרי מהתלות באוכל, כי יש אנשים שלא אוכלים ולא שותים בכלל. זה קצת קיצוני.
מה זאת אומרת, לא אוכלים בכלל?
פשוט לא אוכלים בכלל. כאילו מבחינתי אני לא יכול להגיד על עצמי שאני חופשי לגמרי מהתלות.
מה זה לא אוכלים בכלל? שנייה. מה זאת אומרת?
זה, אוקיי, לא יודעת אם אני אביא את זה, כי זה קצת יותר קיצוני, וגם אני לא עושה את זה, אז אני לא בא לדבר בשם זה.
אבל רק אתה יכול לתאר את זה.
כן, אז יש אנשים ש...
מה, הפסיקו לאכול?
כן.
לגמרי?
או שרק נמצאים על מים, נטו.
וכמה זמן הם ככה?
שנים חלקם. ושוב, זה משהו יותר קיצוני, אני לא יודע אם בכלל לדבר על זה היום, כי זה שוב לא משהו שאני יודע להגיד לך בחוויה האישית, אני אגיד שמה שאני, כל מה ששיתפתי איתך
הוא בחוויה... זה משהו שקיים, אתה אומר.
כל מה ששיתפתי איתך הוא בחוויה האישית שלי, אז זה זורם לי מאוד מאוד בפשטות.
אז אתה נורמלי שאתה אוכל פעמיים בשבוע, זה נורמלי פתאום.
זה אולי לא נורמלי לאנשים, אבל אם את שמה כזה את הסקאי לזה, אז כן, אם יש אנשים שממש לא צורכים...
הרגת אותי שאתה אומר שאנשים, כאילו, זהו, הפסיקו לאכול.
ואני אומר את הדברים האלה, כי לפעמים אנשים שמגיעים גם אליי, או בכלל לא אליי, לכל דבר כזה, לכל תהליך כזה אחר שהוא תהליך הזנה פרנית, אז הם כזה, אני רוצה לשחרר את התלות לגמרי, ב-100%. זה בואו קצת בענווה. נגיד, הבן אדם הזה שאני מדבר איתך, 15 שנה היה במצב שאני נמצא בו, של הזנה פרנית, שמה שאני קורא לו המנוע היברידי, שאני יכול גם ליהנות מדלק שהוא, קראנו לזה דלק בננות, אז אני גם ייהנה מהדלק בננות, אוכל, שתייה וכאלה, ואני גם יכול להיות מוזן מאנרגיה עצמה. ובשביל זה, קודם כל צריך לשמור מאוד על התדר שלנו בחיים. מה הכוונה? לא עכשיו אני רב עם האישה, אני שונא את העבודה, אני לא סובל את הילדים, וגו פרנה. זה לא יעבוד. תפל רגע בכל מיני דברים שצריכים טיפול בחיים שלך.
זאת אומרת, אתה צריך לבוא בלי חזיתות. זאת אומרת...
מאתגר בלי חזיתות בוערות, בוא נקרא לזה, כי יהיה לנו חזיתות בחיים. החיים ייתנו לנו חזיתות, כן? אנחנו יהיה לנו דברים שאנחנו פועלים בהם. אבל לא להגיע למצב שאתה מדוכדך מהחיים וזה בריחה. כי יש אנשים שמגיעים אליי ולפעמים עושים את זה כבריחה, ואז אני לא...
זה לא מתאים.
אני לא אכניס בן אדם לתהליך כזה. בוא כך, נשלם לך, בוא נתחיל תהליך. לא תודה. אני קודם כל עובד בשבילו. זה העבודה המרכזית שלי, בשביל הבורא, בשביל הבריאה.
ואז בעצם בתהליך הזה אתה עוזר לאנשים לייצר את המקום הזה שבו הם יכולים להיות בלי אוכל חלק מהשבוע?
כן. שהם יכולים להיות יותר מוזנים.
זאת אומרת, אנשים נורמליים מגיעים, ואז אחרי תהליך הם מצליחים להיות במצב הזה שלך, שאוכלים יום או יום או יום בשבוע. זה קצת מזכיר לי כמו גמלים, נכון? הגמל שותה... נכון? פעם חודש מה הוא עושה שם, משהו כזה.
לא יודע בדיוק את התדירות שלו.
יש לו איזה רזרבות כאלה. טוב, גם לנו האמת יש רזרבות.
כן, אבל זה עניין אחר, כי זה דווקא לא...
הוכחה לזה זה עצומי ניקוי. נכון. שאנשים, זה אני יודעת.
אני לא רואה את הדוגמה אבל כגמלים, כי הוא עדיין צובר, ואז הוא ממשיך כל הזמן לחיות על זה.
נכון.
הוא לא פתח את המנוע ההיברידי. מה שאני רואה זה כאילו הגמל התקין מנוע סולרי על הגב, הוא כבר גם ניזון מזה לצורך העניין. או מנוע אנרגיה חופשית.
מה הכוונה זה מנוע היברידי?
שזה לא, בוא נגיד אם דיברתי על הבן אדם שכבר ממש הפסיק אכילה, אז הוא היה 15 שנה בתוך המקום של המנוע היברידי, ואז כבר ממש יחרר את האוכל. ונראה לי שהפעם האחרונה שהוא אכל, זה בן אדם מארצות הברית, מגיע לפעמים לארץ, בן 50 ומשהו, פעם האחרונה שהוא אכל, לידיעתי, יכול להיות שבינתיים הוא כבר עשה עוד פעם, לא פגשתי אותו כמה חודשים, הייתה באוקטובר 2018, עם הבן שלו באים הקנרים. כזה זה ארוחה שהוא עשה.
פעם האחרונה שהוא אכל זה היה לפני 3 שנים?
אז אני לא יודע, לא פגשתי אותו כמה חודשים, אז אני לא יודע אם בכמה חודשים האלה זה לא קרה, זה לפחות נכון לפגישתנו האחרונה. עכשיו שוב, אני לא הולך איתו ביום יום, אני לא יודע...
זה קשה לי להאמין לזה.
אני מבין אותך, בגלל זה לא יודעת אם אני רוצה להביא את זה היום.
לא משנה, תקשיב, מה, אתה לא ממליץ לי את זה.
זהו, אני לא בא גם...
אתה מפתח שזה משהו שיש בעולם.
אני לא מלמד את זה כי אני לא הגעתי לשם. לפעמים יש אנשים שרוצים שאני אלמד אותם את זה, ואני אומר, אני יכול לקחת אותך לאיפה שאני נמצא. אבל אני לא יכול לקחת אותך למקום שאני לא נמצא, אבל אני ממש רוצה את זה, בסדר, אז תמצא בן אדם אחר, כאילו, שיעשה את זה איתך. וחוץ מזה, אני גם, אותו בחור אמר לי, טל, אתה תראה, יום אחד גם אתה תרצה להיות ככה.
אני לא יודעת, אני חושבת על אנשים...
אני אמרתי לו שלא, כי מאוד מאוד כיף לי, כן להישאר בקשר עם האכילה. אני לא רוצה לזרוק אותה לגמרי, אני גם לא חושב שהיא רעה, אני חושב שהיא מדהימה וטעימה ונעימה וחברתית וכיפית.
אנחנו צריכים תזונה, לא? נכון. בשביל להניע את הגוף הזה.
נכון, כל עוד שאנחנו רק מונעים מנוע דלק בננות, כמו שנתנו את הדוגמה, ולא פתחנו מנוע היברידי. ברגע שפתחנו מנוע היברידי, זה כבר הסתכלות אחרת. הוא לקח את המנוע היברידי למקום יותר גבוה, והוא כבר כזה שם את המנוע דלק בננות בצד. אבל אני לא רוצה להיות במקום הזה, כי כיף לי גם להישאר עם המנוע מונע דלק בננות. ובגלל זה אני אומר, אני לא אומר על עצמי שחררתי כל תלות. כי עדיין, גם אם אני אכניס את היום או יומיים בשבוע עכשיו משהו, אז אני אומר, אוקיי, אנחנו במערכות של הרגלים. זה מה שסיגלתי את הגוף שלי אליו. אז אני יכול אולי להעמיק תהליך, וכמוהו אחרי 15 שנה שאמר, יאללה, אני רוצה עכשיו ממש ממש לשחרר את זה, אבל זה גם את זה לעשות כתהליך, לא כאיזשהו זבנג וגמר.
אז זה לא ממקום של מלחמה יומיומית להימנע,
לא.
אני רוצה, אבל לא, אני החלטתי שלא.
ממש לא.
זה פשוט, אתה לא רוצה.
בשביל זה אני עושה תהליך עם אנשים, זה לא, וגם אני בעצמי עברתי תהליך, זה לא רק כזה לבוא, וזהו, תפסיק הכל, ותתמודד עם כל הבעיות, הקרייבים, גם יש שינויים, הגוף שלי, חזיתי ממש, אז בבח חשבה שהשתגעתי, חלק מהחברים אמרו, זהו, אתה איבדת את זה, זהו, כאילו די. ואנשים התנקו לי מהחיים, אנחנו יודעים איך זה לפעמים, כשאנחנו עושים שינויים מאוד מהותיים עם עצמנו.
כן.
והייתי צריך לעבור דברים מאוד לא פשוטים לבד, זה שרט אותי, האמת, ברמת קצת טראומות על הגוף האישי שלי.
הכוונה?
תראה, הגוף שלי עבר דברים מאוד מאתגרים, ולא עשו לי, לא מאשים אף אחד.
בעקבות השינוי לתזונה הפרנית?
זה לא שינוי לתזונה הפרנית, זה פשוט התהליך שעשיתי לפני עשור, מה זה כבר, אנחנו עוד מעט סוף פברואר, 2-3, אז היה תהליך שהיה רק 21 יום. לא היה עליו שום הכנה, ולא היה לי שום ליווי אחרי. הייתה הכנה שאני עשיתי אולי לעצמי, אבל לא היה לי מדריך שיושב איתי ואומר לי, תקשיב, כדי להגיע לתהליך הזה, לפעמים אני רואה את זה, זה כמו להגיע לחדר כושר, ואתה רוצה עכשיו לדחוק משקולת של 200 קילו. ואתה נכנס, ויאללה, 200 קילו. מה יקרה לך? בוף. שבר לך כנראה אגב. אז בוא תתחיל רגע ב-30, 40, 70, לאט לאט נבנה לך תוכנית אימונים, כדי להגיע למצב שאתה דוחק את ה-200 קילו, וזה לא קורה סליחה.
אני יודעת על מה אתה מדבר. אני יודעת על צומצים שאומרים שלא נופלים מאכילת זבל לצומצים, אלא צריכים מומלץ לעבור לטבעונות, אחר כך ל-raw food, ורק לאט לאט אחרי שהגוף נקי מרעלים, לעבור לצום ניקוי, ולא ממצב שאנחנו מפוצצים ברעלים. אז אני יודעת שיש הכנה גם לזה.
אז זה מה שאני לא חוויתי, לא חוויתי את ההכנה הזאת, ואז שלא חוויתי את ההכנה הזאת, אז אכלתי כאפות יותר חזקות באחרי, והדבר הכי חשוב, לא היה לי שום ליווי אחרי. אז בעצם יצאתי מהתהליך בברזיל, מדריכים מדהימים, ברזילאים, חמים, אוהבים, התאהבתי בהם. מקום מטריף בטבע שסבא שלהם ירש להם, והפכו אותו לריטריט סנטר, בשביל זה, בשביל תהליכים פרנים של 21 יום, כל פעם אנשים באים ועושים תהליך, אבל בגלל שזה כזה קצב של אנשים, אז הם לא מצליחים לייצר מערך של הכנה, והם לא מצליחים לייצר מערך של אינטגרציה. וזה לחיים עצמם. ויצאתי לחיים, שאני, הפרני היחידי שאני מכיר, חוץ מהם, זה אין לי מי לדבר, אין לי מי להתייעץ. ושניסיתי לשלוח להם מייל אחד, פתאום היה כזה, זו תגובה הרבה יותר קצרה מהחום שאני מכיר אותם, סבב, ואחרי זה כמה שבועות שלחתי מייל שני, כי אין לי מי לשאול, וסוג של קיבלתי תשובה לא מאוד בוטה, אבל בוא תפסיק לשלוח לפה מיילים. יש לנו מלא אנשים שאנחנו כבר עובדים איתם, ולא שלחתי להם עוד מיילים, מצד אחד הבנתי, מצד שני לא היה לי את מי לשאול.
נשארתי לבד? מה, את היחיד בארץ?
הייתי הראשון בארץ שלפחות, יכול שהיו אנשים לפני שעשו את זה, היו אנשים לפני שעשו את זה ולא נשארו באורח חיים הזה, יכול שהיו אנשים שעשו את זה ולא ידענו עליהם, אבל אני נחשב אבי הפרנים בישראל. זה ככה, תואר שקיבלתי, לא אני הבאתי אותו, אבל זה מה שאנשים קוראים לי בארץ, עשו עלי כתבה לפני שנה. אז קראו לי תיאודור הרצל הפרני, אבי הפרנים בישראל. אז כן, הבאתי את זה לארץ, ואז יש חבר יקר בשם רי מאור, שביקש ממני לעבור תהליך, העברתי אותו תהליך, ואז הוא לקח את זה ממש לתודעה הציבורית, עשה ניסוי אצל אמנון לוי, של 8 ימים ללא אכילה וללא שתייה, ש24 שעות המצלמה עליו, רואה כל פיפס שלו, כל נים וכל זה. זה היה לפני איזה 4-5 שנים בטלוויזיה. אז רי עשה ממש עבודה מדהימה, ולקדם את זה יותר למיינסטרים מדיה. אמר לי, טלטול, בוא ניקח, בוא נביא את זה לטלוויזיה. אמרתי, אורי, אתה תביא את זה לטלוויזיה, אני עושה בינתיים את העבודה עם אנשים, ואנחנו תמיד משתפים פעולה ועושים דברים טובים ביחד. אבל היא עשה עבודת שירות מדהימה במקום הזה.
טוב, אז טל, וואו, איך אומרים, הכנסת אותי לאיזה עולם, לארץ אחרת. קצת בא לי, וגם קצת לא בא לי. כאילו, בא לי להיות באיטלות, אבל לא בא לי לוותר על כל מה שזה, אז
לא בכך צריך, בגמרי. כל אחד בדבר הזה, בניגוד לזה שזה משהו שמישהו משווק ואומר, זה הכי טוב, בואו תעשו, בואו זה. אני כבר, מתוך, שוב, כמעט עשור של עבודה עם אנשים בזה, הבנה שבן אדם יש לו את הבשלות שלו, ושהוא רוצה, הוא עושה לי טוק-טוק בדלת, ואז אני שם באהבה
לתמוך. אני חושבת שבשלב זה אני יכולה להסתפק ברעיון.
לגמרי.
במחשבה, לא, 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 על הפרני, על צום לסירוגין.
זה מדהים.
שזה משהו שהוא נראה לי אפשרי.
ממש.
לתחם את האכילה ל-8 שעות ביום, וה-16 שעות ביום לא, וזה נראה לי משהו שהוא קל...
יותר קל לעיכול, תרתי משמע. מה שאני אמליץ כדי לסכם את זה, כי הפרנה זה יותר far out לאנשים, ומי שרוצה מגיע אליי, ואז אני תומך, יחידים, קבוצות, בארץ, בעולם. בינתיים, לרוב האנשים הייתי אמליץ על צום לסירוגין, ומעבר לתזונה יותר טבעית. צמחונית, ואם אפשר, טבעונית. ואז הגוף הרבה יותר שמח, הרבה יותר בריא, לא מכניס את כל הרעלים האלה.
כן.
ומזה יודע גם יותר להבריא את עצמו.
אני בדרך לשם. לטבעוני ולמשתדלת.
ומי שלא באהבה, בהיעדר שפיטה, אני גם קוראים לי טל גלבוע, אבל אני לא באה באיזושהי שפיטה לאחרים.
וואו.
דווקא לשבת עם המשפחה שלי, חברים, אוכלים בשר, שאוכלו בשר, הכל בטוב.
אין בך כעס, אה?
לא, כל אדם נמצא במקום שלו.
וואו.
ומי אני לשפוט אותו? זה מה שאני רק יכול, זה להיות אני ולעורר השראה.
איזה גישה מדהימה.
אבל לא להגיד לבן אדם, אתה עושה משהו לא בסדר.
איזה מדהים אתה.
באהבה.
תגיד לי, אז עכשיו אחרי שאנחנו מדברים על אהבה ועל קבלה ועל זה, בא לך קצת לדבר על הקורונה?
יאללה.
מה אתה אומר? יש כאן מגפה?
זו שאלה מעניינת, כי יש נתונים שמספרים לנו שלפיהם יש איזושהי מגפה. יש נתונים אחרים שאומרים שהנתונים שנותנים לנו הם לא כאלה אמינים. ואם הנתונים שנותנים לנו הם לא כאלה אמינים, אז זה מעורר בסימן שאלה אם יש פה מגפה או לא. ואני לא יודע להגיד יש או אין, כי אני לא יודע באמת איך אנחנו מגיעים למצב שיש שיקוף נתונים אמיתי. אבל מה שאני רוצה, זה הכל צעקה שלי, זה שאני רוצה את האמת. אני לא יודע להגיד יש מגפה, אין מגפה. תכניסו חיסון, אל תכניסו חיסון. תלכו ימינה, תלכו שמאלה. אני אומר משהו בסיס. שקיפות מונעת שחיתות. תנו שקיפות, נוכל להחליט החלטות. חיסיון 30 שנה על דיוני הקורונה. עם כמה אנשים דיברת על הדבר הזה? כי זה מחרבן אותנו. למה? כי זה לא הגיוני שממשלה נותנת לנו חיסיון על איך מחליטים לנו על היום יום, ואז אנחנו צריכים לעשות פשוט טוב, ולהמשיך להגיד הכל בסדר. לא, לא הכל בסדר.
מה, אתה לא מאמין להם שהם דואגים לך?
לצערי, אני לא יכול להיות משוכנע. אני רוצה, בליבי הטוב, אני רוצה להאמין שגם האנשים שעושים דברים שאולי אני הכי לא אסכים איתם, או אפילו הכי יכעיסו אותי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה מתוך כוונה טובה בליבם. הבעיה היא שאין שקיפות שעוזרת לי לדעת.
ולמה אין שקיפות?
זה שאלה טובה. למה בן אדם מסתיר משהו?
הם מדברים על זה, הם הסבירו למה הם אין שקיפות, למה הקבינט...
לא שאני שמעתי.
הם נתנו לזה איזשהו...
ולא שאני שמעתי, ולא שאני שמעתי, לא שאני... השאלה הזאת מרחפת. השאלה הזאת היא ברורה גם להם. אז לא שאני שמעתי, ולא שאני שמעתי איזשהו טיעון שהוא באמת מבוסס, ואו, אוקיי, בגלל זה אתם נתתם חיסיון 30 שנה לדיונים שעכשיו משביטים מדינה שלמה, הורגים לאנשים עסקים, שלא ייפגעו מהנגיף, מהמגפה הנוראית, אבל בינתיים האלימות במשפחה גוברת, הדיכאון, ההתאבדויות.
סגרו בתי ספר.
עסקים קורסים, אנשים אין להם דרך להכיל את הילדים שלהם על אמת, לא כאילו איזה...
לא, יש פה קטסטרופה.
יש פה קטסטרופה. עכשיו, אם כל זה קורה, אז רק תגידו למה. רק תראו שקיפות. יכול להיות שבאמת כל הממשלה הזאת מלאכים עלי אדמות, וכל מה שהם רוצים זה רק בטובתנו. אין בעיה, תראו שקיפות. עכשיו, שאלתי לפני רגע, למה בן אדם מסתיר משהו? כי כנראה יש לו מה להסתיר. ואם אין לו מה להסתיר, אז הוא לא צריך להסתיר. סבבה, אין לך מה להסתיר, בוא תראה. ואתמול שרנו, אם את זוכרת את אחד השירים שכתבתי והבאתי להפגנה.
אם הכל בסדר,
מה הם מסתירים? 30 שנה פרוטוקולים חסויים. אם הכל בסדר, מה הם מסתירים?
מה הם מסתירים?
אני לא יודע, אבל אני מאוד רוצה לדעת. אני מאוד רוצה לדעת.
אז תגיד לי, אז הם מסתירים, יש חיסיון. ובכל זאת, 5 מיליון ישראלים הלכו והזריקו את הניסוי של פייזר. ואני פוחדת עליהם. כי לפניך ישבה כאן אימא לשני ילדים, שגם עליהם עשו ניסויים בבני אדם. בלי לספר לה.
זאת אומרת בלי לספר לה?
לא אמרו לה, תקשיבי, אנחנו מחליפים את החיסון, הפטיטיס, בתרכובת אחרת, שזה לא על מצע שמרים, על מצע של, לא יודעת מה, שיליה של אוגר, לא הבנתי, לא חשוב, לא יודעת, משהו אחר. לא התקנו שהם שינו את התרכובת, ועושים עליהם את הניסוי פאז השלישית, על חצי מהמדינה, על חצי מיליון ילדים. פשוט גילו את זה בדיעבד, והאימא הזאת גילתה דרך, במקרה, דרך עוד אימהות, שכולם היו בעצם שותפים לניסויים בבני אדם, ללא הסכמה מדעת, והילדים שלהם פגועים, והפגיעות הן פגיעות דומות, אותם דיווחים. טונוס גפיים רפוי וספזמים ובעיות נוירולוגיות מאוד קשות, אוטיזם, הפרעות קשות מאוד, ממש נכויות רציניות ביותר. המדינה לא לוקחת את זה אחריות, אין איתור, אין דיווח, אין על זה אף מילה בתקשורת, יש השתקה. 500,000 ילדים. וזה כבר היה. וזה מושתק.
זה בעייתי, כי אנחנו... תראי, לצערנו כבר הגענו למצב שבו, ואנחנו רואים את זה, ויש יותר ויותר אנשים שמתעוררים לזה, שאם אנחנו רוצים להאמין שאנחנו כולם תמימים, ולכולם יש כוונות טובות, ולאף אחד אין את האינטרסים שלפעמים באים על גב אוכלוסיות שלמות, אז הכל טוב. אבל אנחנו כבר התעוררנו שזה לא הסיטואציה, ושיש לפעמים אנשים בתקשורת, או אפילו הבעלים של חברות תקשורת כאלו אחרות, שבקשר עם איזושהי חברת פארמה, או בכלל עם בבעלות שלה. ואז רגע, מה מקודם כאן? אם יש לבן אדם אינטרס, כי הוא גם מחזיק איזשהו גוף תקשורת רציני, וגם חברה פארמת רצינית, או יש לו מניות גדולות בה, אז מה יקודם באותו ערוץ תקשורת שלו?
אז קידמו פה מגיפה. התקשורת קידמה מגיפה ממש מפחידה, ואנחנו במצב חירום. ואנחנו גם משווקים את המגיפה, כי אנחנו כופים עלינו לשים מסכה על הפנים, ואז אם אני שמה מסכה, אני משדרת לך שאתה כנראה מסוכן לי, אסור לי לנשום אותך, כן?
אז אנחנו... זה לא מהפחד מהמשטר, כנסות, הרבה אנשים גם מפוחדים.
לא, אני לא יודעת מה הסיבה שאנשים שמים את זה, אבל אני אומרת, יש כאן, אנחנו שותפים למסר הזה אחד לשני שיש כאן מגפה. כאילו, מכריחים אותי להשתתף בסרט הזה שיש פה מגפה. על ידי זה שאני חייבת לעטות מסכה, שאני לא מאמינה לא במסכה ולא ב... מגפה, ולא בזה ש... אני לא יכולה לשום חמצן באופן חופשי. אני לא מאמינה בכל הדבר הזה, אבל מכריחים אותי. ואני ככה... שיווקו לנו מגפה, מאוד באגרסיביות, והכריחו אותנו להשתתף בשיווק של זה. ואז כולנו הבנו שיש כאן איזה משהו נורא מסוכן בחוץ, באוויר, שלא רואים. וגם עכשיו אתה חולה בקורונה, למרות שאתה מרגיש טוב. הרבה מאוד אנשים בבידודים, בבית, בכל מיני...
אסימפטומטיים.
אבל הם מרגישים מצוין, אז, okay. אז הם החליטו שהם חולים.
צריך להעלות את המספר חולים איכשהו.
כן, אז כל השינוי הגדרות הזה, וכל הכפייה הזאת, וכל הסתרה, וכל מה שקורה כאן, הביא את הציבור, 5 מיליון אנשים, ללכת ולהזריק את החומר הניסוי הזה בגוף שלהם. ואני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו רגע נבוא ונגיד, יש פה כוונה טובה. אני באמת מסתכלת ומנסה לפעמים לייחס לממשלה הזאת כוונה טובה כדי להרגיע את עצמי. מכיר את זה? שאתה אומר לעצמך, אולי זה אמת? אולי באמת יש כאן משהו שמצדיק את כל ההרס הזה ואת החורבן? ואני לא מצליחה להשתכנע.
גם אני לא. וזה בעייתי, כי עכשיו חובת ההוכחה עליהם. אם אתה שולל זכויות אדם בצורה כזאת מהותית, כזאת מהותית, חובת ההוכחה עליך. ואני לא... תראה, הייתי בעצם השבוע ברעיון בערוץ 13, את יודעת. רעיון מעניין, רעיון מאתגר, לא פשוט. בעצם עמדתי מול כתב, ומול מישהי שלפני 5 חודשים אבא שלה נפטר מקורונה. או לפחות זה מה ש...
זה מה שאמרו לה.
זה מה שאמרו לה. ויכול להיות שכן, הוא ממש נפטר מהנגיף עצמו.
נכון.
ויכול להיות שלא, כי אנחנו יודעים שהנושא מאוד 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 בוער במדינה, שפתאום אין יותר מחלות רקע.
כן.
קברנים אומרים, אין כבר יותר כל כך הרבה התקפי לב, אין כל כך הרבה דלקות, קרום המוח,
וגם אנשים אומרים שהנגיף הזה היה בנו שנים.
פשוט כולם, אני מקבל כקורונה, אבל רגע, אנשים לא המשיכו למות מהתקף לב? אנשים לא המשיכו למות מזה? איפה כל אלה נעלמו?
נכון.
אז לא יודע, לקח אותם איזה משהו מיסטורי, פתאום כולם בריאים. ואני קצת מקצין את זה, אבל...
גם אין שפעת.
אין שפעת, אבל תראה, יש איזה מערכון מאוד יפה על זה, שיושבים כזה 2 מול איזה מסך טלוויזיה, עם פאות מצחיקות, אולי ראיתם את המערכון הזה, ומישהו כזה שואל את החבר שלו בזמן שמסתכלים לטלוויזיה, והוא אומר, תגיד, למה אין שפעת יותר? אז החבר עונה לו, כי אנשים שומרים על ריחוק חברתי, ושמים מסכות, ומקשיבים להנחיות. אז כזה הוא מגרד בראש ואומר, אז למה עוד יש קורונה? כי אנשים לא שומרים על ריחוק חברתי, ולא שמים מסכות, ולא שומרים על הנחיות. טוב, הבנו.
אתה יודע ש...
איזה כשל במערכת, כאילו, פיילר כזה.
אתה יודע שיש... רציני, אתה יודע שיש שימוש עכשיו בעזרתו של פרופסור דן אריאלי, שכתב ספר שנקרא לא רציונלי ולא במקרה, שהוא מדבר על זה שהאנשים... יש שם את הקצרים האלה, ושאנשים יכולים להאמין לדברים לא הגיוניים, דרך כל מיני דרכים וטקטיקות שאתה יכול לגרום להם לאמץ אמונות לא הגיוניות. ואתה רואה איך זה קורה פה, כמו האמונה הזאת, שאין שפעת בזכות המסכות, אבל יש קורונה בזכות חוסר שמירה על, על המסכות. וגם אגב, לי הכי בולט זה, היה לפני איזה 3 שבועות את ההלוויה הגדולה של החרדים.
כן.
והיה איזה רעש מאוד גדול, אנחנו היינו בסגר, והם עשו הלוויה עם 10,000 ברחובות, והקשל הזה, מאוד מאוד גדול, זה הרגע התקהלות, בלי 2 מטר, בלי מסכות, יש פה מגיפה, אני רוצה לראות שם תמותה, קפיצה.
חס וחלילה רוצה לראות, אבל מאמינה שלפי הנרטיב זה מה שאמור להיות.
כאילו, אני רוצה לראות כהוכחה
לכל הנרטיב שנותנים לנו.
לכל ההגבלות. בואו תוכיחו לי על הניסוי הזה את תוצאות של מה שאתם טוענים. אבל לא מדברים על זה. עכשיו, כל פעם שהיו הפגנות בבלפור, או היו הפגנות בכיכר רבין, אמרו חכו חכו בעוד 2 שבועות. זוכר?
ברור, הייתי שם.
ועברו 2 שבועות, וכל פעם מחדש לא היו גופות מתוכנו, עד כמה שאני יודעת. אז כזה קצר במוח.
ממש.
זה בכל הרבה דברים.
כן.
שזה קטע איך יש ציבור שלהם שלא רואה את זה.
תראה, אנשים נפטרים. אנשים חולים. אבל מאז ומעולם, אנשים נפטרו ואנשים חלו. יש איזה משהו שבא, איך מערכת בוחרת לשים זום אין על איזה משהו, ועכשיו אני אומר לך, זה תאונות דרכים, תאונות דרכים, תאונות דרכים, תאונות דרכים, תאונות דרכים, תיזהרי מתאונות דרכים, תיזהרי מתאונות דרכים. יכול להיות שאם הייתי מפמפם לך את זה מספיק, היית מפסיקה לעלות על הרכב. אנשים מתים מתאונות דרכים, והיום למישהו נקטע הרגל מתאונת דרכים, והוא מת מתאונת דרכים.
לקחו עובדות רגילות שקורות כל הזמן, ושמו על זה פרוז'קטור.
אז אני אומר את זה, לדעתי שזה כן, אבל יש איזה ניפוח, כי יכול להיות שיש איזה משהו, אני לא אומר אין קורונה, אני אומר, יכול להיות שיש שפעת משודרגת.
כן.
יכול להיות שיש איזה משהו שבאמת קיבל מוטציה של שפעת, או איזה קורונה, חלק אומרים שזה אולי מהונדס, חלק אומרים שזה לא מוטציה, אני לא יודע. לא נכנס לזה, כי אין לי את הדרך להיכנס לזה.
כן.
אני מסתכל על המציאות, אז אומרים, לא, אבל השפעת לא מדבקת כמו הקורונה, הקורונה יותר מדבקת. יכול להיות. לא נכנס לכל זה, שורה תחתונה, אני אומר, אוקיי, אם באמת היה איזה אבולה, 30% תמותה, אנשים באמת, כמו זבובים, נופלים ברחובות, אז אולי אני הייתי אומר, כן, יש עילה לשלילת זכויות אדם, צריך להישאר רגע בבתים ולא לצאת, ולהקריס את כל העסקים, וליצור עוד אלימות במשפחה, ולדכא אנשים. למה? כי באמת יש משהו מאוד מאוד מסוכן שצריך להיזהר ממנו. עכשיו, אנשים בנרטיב מאמינים שהקורונה הוא משהו מאוד מסוכן שצריך להיזהר ממנו. אני לא אומר אם כן או לא, אני אומר, תפתחו ותראו את האמת.
אתה יודע, בוא עזוב, תפתחו ותראו את האמת. בוא
שנייה. לא עזוב, אני לא עוזב את זה.
לא,
אבל בוא נעשה עוד משהו.
עזוב רגע לפתיחה. אתמול, בהפגנה, לפניך, דיבר פרופסור אודי קמרון. תכיר אותו? הוא הפרופסור שלי, אני מאמינה לו. וכשהוא סיים והוא ירד מהבמה, אני חיפשתי אותו, תפסתי אותו. אמרתי לו, אתה לפני 2.5 חודשים בהפגנה הקודמת שהוא היה בה, אתה אמרת לי, הייתה מגפה קטנה והיא נגמרה. זה מה שהוא אמר לי. אז הזכרתי לו את זה, שזה מה שהוא אמר לי לפני 2.5 חודשים. אז הוא אמר לי, מה הוא ענה לי על מה שהזכרתי לו? הוא אומר לי, אני אומר עכשיו אותו דבר. הייתה מגפה מזמן והיא נגמרה. זאת אומרת, אין כלום. אין כלום כרגע. וירולוג ואימונולוג, פרופסור קמרון, מאוניברסיטת תל אביב. אז אתה יודע, אני לא יודעת מה זה תפתחו, מכיוון שאני לא יודעת את ההמלצות של מי הם שומעים ולמי הם מקשיבים ולאיזה מדענים הם מקשיבים. כי האמת זה לא רק בפרוטוקולים של הקורונה.
נכון.
האמת היא אצל עוד אנשי מקצוע שלא משמיעים אותם.
ומדקים אותם ומצנזרים אותם.
וכן, גם אני ראיתי את פרופסור קמרון, כמה הוא נמנע מלדבר איתי, וכמה הוא לא אוהב שאני שואלת אותו שאלות, ובטח הוא לא ממש סס לדבר על החיסון, כן או לא, הוא ממש לא סס לדבר על זה.
אני חושב שמדקים אותם ומפחידים אותם ברמה בלתי נתפסת.
הוא אמר לי שאף אחד לא מאיים עליו, ואף אחד לא קנה אותו, והוא חופשי להגיד מה שהוא רוצה.
אוקיי, אז קודם כל אני שמח.
מצד אחד, מצד שני, הוא לא מוכן לענות על שאלות כל כך, אבל תפסתי אותו ככה על הדרך, ושאלתי אותו, תגיד לי מה לגבי חיסון של אנשים מגיל 50 ומטה, שהם בריאים וזה. אז הוא לא אמר את דעתו, הוא אמר, כל אחד יעשה את השיקולים שלו. של כאילו שיקולים של ניהול סיכונים.
כן.
אבל איך אני אעשה את השיקולים שלי אם אני לא יודעת מה הנתונים?
נכון.
ואז שאלתי אותו עוד שאלה, אני אומרת לך, מתוך מקום שהוא לא רוצה לדבר יותר מדי, שאלתי אותו, מה עם ילדים? מה אתה אומר על חיסון ילדים? פה, הוא אמר חד משמעית, בשום פנים ואופן לא.
זה מטורף שהגענו לזה.
ואין לי את זה מוקלט. אין לי אותו מצולם. אמר לי זה בעל פה. אתה מבין? הוא לא מוכן להצטלם אומר את זה. זאת אומרת, מה זה לא מוכן? הוא מוכן להתראיין. אולי הוא כותב על זה, אני לא יודעת. אבל תראה איזה... מצד אחד הם אומרים שהם רוצים לחסן את כל הילדים. מצד שני, יש פה פרופסור שאומר בשום פנים ואופן לא, ואין שיח.
אני מרגיש, אני לא יודע להגיד.
זה פשוט...
אני מרגיש שיש כאן איזשהו יעד. ככה זה מרגיש. שיש איזה יעד מתחסנים בישראל.
יעד.
יעד. עכשיו, אני לא יודע להגיד...
חשבתי שאתה אומר, אני מרגיש שיש פה יעד. אני מרגישה שיש פה יעד, אתה יודע? כי תסתכל רגע, סליחה, אני קופצת. אתה הרי רוצה לרוץ לכנסת, דרך הדמוקרטית. אני מסתכלת על כל חברות, תראה, הרי אנחנו אמורים להיות בכנסת ייצוג פרופורציונלי של האוכלוסייה, פחות או יותר. ואיך יכול להיות שמכל הכנסת אף אחד לא מדבר על הקורונה, על הזיופי מספרים, על הזריקות האלה.
אני לא מבין, וזה מטריף אותי. זה מטריף אותי.
אני שואלת את עצמי, מה, גם אם אתם תיכנסו לכנסת, אתם, היד הזאת, תסתום לכם גם את הפה, כאילו?
אני לא יודע להגיד.
מה קורה שם?
אני לא יודע להגיד, וזה מסכן
אותי. אבל משהו שם קורה.
זה גם מה שאני מרגיש, ושוב, בשביל זה צריך שקיפות. ונגיד עם הנושא של הילדים, זה כבר ממש, אני חושב שזה נוגע להרבה מאיתנו בבטן כזה, בוואו, רגע. זה גבול, כאילו, שמים כאן איזה גבול. ואת יודעת, אני רואה, לא יודע, יכול להיות שהוא כבר הספיק להתחסן מאז, ולפני איזה שבועיים מהסרטון, בטח ראית אותו גם, מנכ"ל פייזר, איזה דקה, מי שמראיינת אותו, עושה לו, ושלום, אדוני, וזה, למה אתה עדיין לא התחסנת? ואז הוא אומר, שמי, אני בן 59, אני עושה ספורט, אני בריא, עדיין לא הגיע הזמן שלי להתחסן. שהגיע הזמן שלי, אז אני אוכל לשקול את זה.
אז הוא לא רץ להתחסן.
אז הוא לא רצה להתחסן, אבל לא רק זה, הוא גם עדיין מחסנים את הבני 60, אז אצלנו כבר כאילו 12, מנכ"ל פייזר לא התחסן, וילדה בת 12 תתחסן. יכול להיות שהוא כבר התחסן בשבועות האלה, אני לא יודע. אבל לפחות נכון אותו סרטון. מנכ"ל פייזר לא התחסן, ונער בן 16, ילדה בת 16, צריכה להתחסן באיזשהו משהו שהוא באמת, יש אנשים מדענים, עכשיו אני לא מדען ואני לא רופא, יש מדענים שאומרים, תקשיבו, זה לא חיסון. זה לא חיסון, זה ניסוי רפואי. זה תכשיר רפואי, אבל, ואני לא מצעיר את זה, כי אני לא יודע להצעיר את זה, אני פשוט מסתכל על הדעות השונות ומנסה לחקור ולהבין מה האמת פה. אבל יש כאלה שאומרים, לא, ברור, זה חיסון. ויש כאלה אומרים, לא, ברור, זה לא חיסון. זה תכשיר רפואי, שפשוט אם היינו קוראים לו תכשיר רפואי, אז אנשים אומרים, אוקיי, אז עוד תכשירים רפואיים יש. אבל יש, אתה קורא לו חיסון, אז זה כזה, חיסון, חיסון, חיסון. חיסון, חיסון. בוא תציל אותנו חיסון. אבל זה חיסון יחסי די ניסיוני. אין הרבה מאוד ניסיון, אנשים אומרים, mRNA קיים שנים בעולם. קיים שנים, אבל לא נבדק בצורה של כזו רחבת היקף, כמו שקורה עכשיו.
אנחנו יודעים את המצב, אנחנו יודעים את המצב, אנחנו ערים שנינו לזה שיש פה משהו ספריח, זה אנדרסטייט.
ממש, ממש. ואת יודעת, כל זה נחתם עם איזושהי חברה, באמת חברת פייזר, לא באה עכשיו להוציא עליה איזה, זה האמת, כאילו, אחת החברות היותר מושמצות, מבחינת העבר, יש לה את הרקורד של הכנס לחברת פארמה בעולם, 2.3 מיליארד דולר, במשרד המשפטים האמריקאי.
חברה מושחתת.
חברה שאני לא מרגיש שאני יכול נורא נורא לסמוך עליה. יש לה, וזה גם לא רק הכנס של 2.3 מיליארד, זה שורה של כנסות במשפטים שפתוחים, אז שאני אומר, בואי, יש כאן חברה די מפוקפקת.
ממש.
ונחתם הסכם מושחר, הסכם עם מדינה, משחרים שורה פה, שורה שם, את התאריך משחרים, אני אפילו לא יודע מתי הוא נחתם. את לא יודעת מתי הוא נחתם. עכשיו, כל זה לא חדש, אנחנו כבר מכירים את זה, אבל פתאום אני אומר, בוא, יש כאן חברה מפוקפקת, שחתמה הסכם מפוקפק, עם ממשלה די מפוקפקת. איך אנחנו לא נפקפק בכל זה?
אני חושב שזה הסלוגן של צריך להיות המשפט הזה.
זה פשוט, אני לא יודע מה לעשות. אני מפקפק, סליחה. אני מפקפק. ושישבתי עם הכתב של ערוץ 13, והבחורה המקסימה, באמת, באמת, הייתה שיחה נפלאה איתם, עדיין, זה כתב, הוא יערוך משהו יערוך, יכול להוציא אותי מאוד לא טוב אם הוא רוצה, ומזל, גם צילמתי הכל, הקלטתי הכל, יופי. מול הפנים שלו, הוא אמר לי, בוא נה, באת ממש ערוך. כן?
כן, צריכים הגנה כן? מפני.
כאילו, אני לא יודע מה אתה תרצה להוציא בסופו של דבר. אני לא אומר שבהכרח הוא יוציא משהו, אבל בוא נראה, יום שבת בשעה.
למודי ניסיון, איך שהתקשורת מתנהלת.
יום שבת בשעה 8 במהדורה החדשית, במהדורה הראשית של החדשות של ערוץ 13. אני אראה את התוצאה, ואז אני אבין מה אני עושה משם.
אתה יודע, טל, אני אגיד לך משהו לגבי ערוצי התקשורת וערוצי החדשות. כמו שהם שיווקו לנו מגפה, וזרעו פחד במוחם וליבם של האנשים, וגרמו לציבור לרוץ להשתתף בניסוי הזה, הם יכלו ככה למוטט את הכל.
ממש.
מספיק שהם היו מציפים את כל תופעות הלוואי שאני מקבלת לוואטסאפ שלי, להביא את האנשים האלה להתראיין.
ולמה זה מושתק ומצונזר? למה אנחנו צריכים לאסוף את זה?
מספיק שהם היו מציפים את זה שהחוזה של פייזר מצונזר ומושחר. מספיק שהם היו עושים כתבה על הרשאה של פייזר מעבר, כמה החברה הזאת...
הרשאות על גבי הרשאות.
הרשאות, שכמה החברה הזאת מושחתת.
שזה לא ירוץ בוואטסאפ.
רק התופעות לוואי, החוזה וההיסטוריה של החברה הזאת, ושזה מדובר בניסוי בבני אדם.
כבר פייזר וישראל אמרו את זה.
הם היו גומרים עם זה.
זה היה באיזה חדשות ערוץ 12.
אנשים לא היו הולכים להזריק.
נראה לי 12.
הם לא היו הולכים להזריק. זאת אומרת, כל ערוצי החדשות משתפים פעולה עם התעמולה הזאת של המגפה ושל ה... חיסון.
אני חושב שאנחנו נלמד על מה שקורה פה היום בספרי ההיסטוריה. כמו שאנחנו לומדים על מה היה פה לפני איזה כמה עשרות שנים במדינות קצת יותר חשוכות, רק מי היה מאמין שזה יהיה ישראל 2020, 2021, והעולם 2020 ו-2021.
אנחנו לגמרי, לגמרי. כרגע יש פה היסטוריה מתרחשת. אני מצטערת על ההשוואה, אני לגמרי, לגמרי ממרץ, אני אומרת, יש פה שואה. לסגור לאנשים עסקים ולא לפצות אותם, אנשים פה על חובות, אנשים פה עובדים על אשראי, אנשים פה יש להן רזרבות, לרוב הציבור הוא על מינוסים. מי יכול להחזיק מעמד שנה שלמה בלי פרנסה? עכשיו תראה, אני אגיד לך עוד דבר שרציתי לומר לגבי ההיסטוריה. אתמול בהפגנה, תפס אותי בן אדם דתי. והוא אמר לי את המשפט הבא. הוא אמר, צריך להחליף את כל הרבנים ברבנים החדשים. אני אומרת לו, מי הרבנים החדשים? אתה יודע מה, הוא ענה לי, הרג אותי. את, דני וידיסלבסקי, אבישי מתיה, אורלי אלמוג, ממי גולן, ככה. וואו. הוא אומר לי, בנם חרדי, הוא אומר לי, אתם הרבנים החדשים, הם נמכרו לפארמה.
וואו.
עכשיו, מה רבנית? אני רבנית? אני בכלל לא... הקטע של ללכת עם האמת, לומר את האמת, לדאוג לשלום הציבור, זה דבר שגם רבנים אומרים לציבור שלהם, רוצו להתחסן, מה נסגר? מה נזכר אתם? הרב פירר? הרב קניבסקי?
גם את מבינה איזה, וואו. את מבינה איזה, כאילו שוב, אני, התפילה שלי זה שהדבר הזה יעבור בטוב. תפילה, כי כל כך הרבה אנשים זה כבר בגוף שלהם.
לא, זה גם משפחה שלי, אתה יודע.
של כולנו. של כולנו, משפחה וחברים.
וואי, אתה יודע, שהתחילו הזרקות, כמה התקשרו אליי בוכים? בוכים, בוכים, גם אני.
אז התפילה היא שזה באמת יסתיים בטוב. כן. אבל העניין הוא שעכשיו אף אחד לא יכול להגיד לי איך זה יסתיים. ואנשים מרגישים מאוד בנוח, הם זהו, הם כבר כאילו עברו צד. הם הכניסו את זה לגופם. זה, הם רוצים לסיים את זה, ובוא, יאללה, גם נדרוס עם איזה טרקטור את כל זכויות האדם עם הדרכון הירוק. כן. ובוא נקפה, ובוא נעשה טובות כן. הנאה, ובוא נעשה כאילו, שאני רואה שחדר מורים מקבל 3,000 שקל, בר יעקב, תחרות, כן. חדר המורים שהכי מחוסן באחוזים, זוכה ב-3,000 שקל. כיתה י"א-י"ב בעיריית רמלה, י"א-י"ב שיהיה הכי באחוזים גבוהים, מקבלים 3,000 שקל. עכשיו, מה זה יוצר מצב? שאתה נכנס לכיתה, אתה בכיתה י"א, אתה מפתח את החוט שדרש לך עוד.
וואו, לחץ חברתי,
ואומרים לך, איך שאתה נכנס, התחסנת? מה, למה אתה שואל את זה איתי? כי יש איזו תחרות של 3,000 שקל, חסנת?
כן, בגללך לא נזכה.
בדיוק. זה כאילו, זה כבר, יש חוקי יסוד של בני אדם שלא נכתבו רק בישראל, זה דברים בינלאומיים, של פגיעה בזכויות יסוד, ופגיעה בחיסיון,
טקטיקות של לחץ חברתי, לא חוקיות. בגיל הכי פגיע בצבא, זה במחלקות חיר,
זה איבד כל גבול ברמה אחרת. עכשיו, יש אנשים שאומרים, לך תתחסן, אני דעתי, אני מאמין בחיסון, מאמין בזה, לדעתי זה גם אתה מסוכן בזה שאתה אומר את זה. אני לא אומר לאנשים, לך תתחסן או לך, כי אני לא רוצה להיות מסוכן. אני אומר להם, לך תתחסן או אל תתחסן, אני אומר, אבל תעשה את החקר שלך. תעשה את החקר המעמיק שלך,
ותנו לנו נתונים.
בדיוק, ותקבל תשובה מושכלת בהתאם לזה.
ותנו להקשיב לרופאים השונים, ולמדענים השונים. אל תשתיקו את מיכל הרן. אל תעשו לינץ' על דוקטור רותם ענבר. אל תזמינו לבירור את דוקטור קרמל, אם שמעת, גם עליו מטרידים אותו. ופרופסור קימרון, אל תקראו למכחיש קורונה, מה זה?
יש כאן בעצם השתקה בצורה בלתי נתפסת, ששוב, אני חושב שנלמד על זה.
לא השתקה, הגחה, דלגיטימציה, הצד מחשפות, הם משתמשים בתותחים מאוד כבדים, לסתום פופיות.
ועכשיו בשמה, בוא נגיד שנה מהיום, או כמה שנים מהיום, אנחנו מגלים שכל זה היה טוב, שוב, הללויה, זו תפילה שלי. אבל אם אנחנו מגלים שלא, את יודעת מה, אפילו 10%. ושאומרים לי, הקורונה מדבקת, והורגת, והיא בהיריון, והילד... כאילו זה גם לראות מה התקשורת שמה. עכשיו רוצים שנשים בהיריון יתחסנו, אז פתאום זה. רוצים שילדים יתחסנו, פתאום שזה ילד בזה. לראות איך התקשורת משחקת לנו במוח. בצורה מטורפת. עכשיו אנשים עדיין אוכלים את הנרטיב. כי תחזור על שקר מספיק פעמים. אמר את זה איזה שר תעמולה באיזה משטר חשוך. תחזור על שקר מספיק פעמים, ואנשים יאמינו לו.
בדיוק.
ואנחנו נמצאים פה ממש בסוג של אינפוור, מה שנקרא, מלחמת הודעה על האמת.
ממש.
ומאוד קשה, כי ערוצי התקשורת המרכזיים, והצנזורות שקורות גם בפייסבוק ויוטיוב, וממשלה שמדכה רופאים ושולחת להם מכתבי איומים הביתה. כאילו, מה קורה פה עכשיו? ממשלה יקרה, משרד בריאות יקר. אתם הולכים איזשהו נרטיב. מה יקרה אם שנה מהיום נגלה ש10%, רק 10%, פתאום יש להם איזושהי פגיעה בלתי הפיכה.
כן.
מה אתה תגיד למשרד בריאות יקר? מה אתה תגיד לממשלה יקרה?
העניין הוא שהם לא יגידו, כמו שהם לא אומרים על נפגעי הסייביבק, הם לא בודקים. מה שהם עשו עם הסייביבקט, הם לא עשו, הם עדיין עושים, הם לא בודקים, הם לא מנטרים, אין דיווח. הילדים של נורית שהתראיינה פה, שניהם שהם על הרצף, הם לא מדווחים כנפגעי הסייביבקט. סייביבקט משווק בעולם כהצלחה מסחררת, ניסו אותה בישראל. אין בכלל ניטור של תופעות הלוואי מהזריקה הזאת, זה פשוט מטורף. אני רוצה להגיד לך משהו ככה, אני אכנס לקראת סיכום. שזה נכון שהמיינסטרים משווק את הפארמה, את המגפה ואת הזריקה, אבל, ואני רואה את זה אצלי, כמות האנשים שמתחברים לתקשורת המחתרתית החלופית, ששם מופצת האמת, היא הולכת וגדלה.
נכון.
אנשים הבינו שמה שהם רואים בטלוויזיה זה לא חדשות ובין לבין יש פרסומות, הם הבינו שמה שהם רואים בטלוויזיה זה תוכניות, ואז החדשות, זה הפרסומות. החדשות זה הפרסומות.
ממש.
וזה דבר שאני לא הבנתי אותו עד הקורונה.
כן.
עכשיו אני מבינה. החדשות זה פרסומות בתחפושת של האמת, מה שקורית. וזה משבר מאוד גדול, משבר אמון בתקשורת, תקשיב, באמת. זה שהם לא משדרים בבלפור את ההפגנות. זה צריך לתת, להדליק אור אדום ענק למפגני בלפור שמאמנים למגפה.
כן.
הם רואים שלא משדרים את ההפגנות. אז זה לא גורם להם להבין שהם גם לא משדרים את האמת על הווירוס ועל הזריקה. זה כאילו לא עושים את האחד ועוד אחד שם, מוזר מאוד, כאילו חבר בבלפור, חברים שלך.
כן, אני חושב שאנחנו מתמודדים עכשיו עם משהו שכולנו ערים אליו, וכולנו גם בהתמודדות, כל מי שבחר עדיין לא להזריק משהו לגוף, או להשתתף בניסוי הזה. סליחה שאני קורא לזה ככה, אבל הממשלה כאילו זה כבר יצא בחדשות המרכזיות, ממשלת ישראל הסכימה על ניסוי מדינת פייזר, עם מדינת פייזר. זה יצא לי ככה, כן?
כן.
אבל עם חברת פייזר.
כן.
ובמקום הזה, אז רגע, אם אני עדיין לא בחרתי להשתתף בניסוי הזה, או להזריק משהו לגוף שלי, שאומרים שהוא חיסון, חלק אומרים שהוא טיפול רפואי, ומדקים טיפולים רפואיים אחרים, אגב, שכבר יש במדינות אחרות, הוא הצליח, אבל הוא מדוכה.
נכון.
למה כל ההסתרה הזאת, אני לא נכנס לזה, כבר דיברנו על זה מספיק, אבל השורה התחתונה מבחינתי היא שיש כאן רגע איזשהו חוסר ביטחון שלי, כי אני אומר, את הסטטיסטיקות של הקורונה אנחנו כבר יודעים. אנחנו כבר חיים איתה עוד מאות שנה וחצי, אנחנו יודעים שיש 0.00% תמודה בגיל כזה, ואולי כמה אחוזים תמודה בגיל יותר זה. אנחנו יודעים את הסיכון, אנחנו יודעים מה האחוז של האנשים שנפגעים לטווח רחוק, כי אומרים, רגע, אבל אולי תהיה לפגיעה לטווח רחוק. אז זה אחוזי הסטטיסטיקות. אנחנו כבר יודעים להסתכל עליהם. מה אנחנו לא יודעים? מה היו הסטטיסטיקות של החיסון? אבל אנשים אומרים, רגע, אבל התגייסו כל העולם. הרי חיסון לוקח בין 7 ל-14 שנה, כל העולם התגייס, ובגלל זה צריכו לעשות את זה כל כך מהר. ואמרה הבחורה המקסימה שאביה נפטר, שאומרים מקורונה שאביה נפטר, אמרה לי את הטיעון הזה, ואז אמרתי, יקרה, מה הדבר האחד שאי אפשר לקנות? זמן. אז אנחנו לא יודעים מה יקרה עם זה. והם מציגים על הדבר הזה, שאנחנו לא יודעים מה יקרה בזמן, מציגים אותך או אותי או אנשים נוספים, זה כבר לא מפיצי מחלות, זה מסוכנים לציבור אולי. כי בחרנו לא להשתתף באיזשהו ניסוי המוני. וחלקנו חשופים לזה, וזה לא פשוט. חלקנו חשופים לזה מול המשפחות, וזה לא פשוט.
כן, אז אתה יודע, לציבור מסוים אנחנו מפיצי מחלות, לציבור אחר אנחנו מפיצי אמת.
יפה. ובתוך זה אני רוצה לחזק את כל הידיים של אנשים שעכשיו רגע כן מתמודדים עם הדבר הזה, מתמודדים איתו מבית, ואני יושב עם כתב ערוץ 13, ואומר לי, אתה אולי מסכן את המשפחה שלי, ואת הילדים שלי, ואת ההורים שלי. ואומר, אוקיי, אז איפה עובר כאן הגבול? הרי אתה חוסנת. אתה חוסנת. כן, אני חוסנתי פעמיים, ברור.
תרגע.
אז לך, לא, אבל יש לי עדיין 5% שתדביק אותי. אוקיי, אז יש 5%, אומר, זה 1:20. א', זה לא 1:20, 5%, זה רגע. אם שאנחנו שמים מסכה, זה ב-90%. ב-90% עוזר לנו.
שוב, בהנחה שזה אמת, 5%.
אני זורם איתם רגע. 90% המסכה גורמת לך לא להידבק. ועדיין אומרים לך שאתה צריך ללכת מסכה גם אם נדבקת, גם אם חוסנת. אז תקפיד על ההנחיות, יש לך 90% לא להידבק.
כל ה-5% זה מסרים של אריאלי.
יפה, אז רגע, אם זה יש לך 90% לא להידבק את המסכה, ועל זה על ה-5% שאתה יכול להידבק, אז יש לך 90% בתוך 5%, כאילו רגע, הסטטיסטיקה עושה כאן משהו מאוד 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 קטן. מאוד מאוד קטן. Okay. ואז יש עכשיו סיכון לא ידוע, אנחנו לא יודעים מה החיסון יהיו הסטטיסטיקות שלו.
כן. Okay.
אמן שיהיה 0.0000 משהו, ואז אולי אנשים שבחרו לא להתחסן, אולי גם יבחרו. כי פתחו להם את הפרוטוקולים, מראים את ההסכם המושחר, רואים שהסטטיסטיקות עובדות לטובת החיסון, גם בדווח הארוך, ואז הם יבחרו אולי גם. אבל יכול להיות שלא. תגיד לי, אדוני היקר, שבא ואומר לי, בוא תן כתף. בוא תן כתף למבצע הלאומי. גאוני הקופירייטינג הזה.
כן.
אתה רוצה שאני אעזור, אתה אומר לי שאני אגואיסט. אני לא אגואיסט, אני סופר אלטרואיסט, אני אוהב את החברה, אני מתנדב, אני משרת מהזמן שלי המון, כי זה מה שאני רוצה לעשות ובוחר. אבל אתה אומר לי, אתה אגואיסט בזה שאתה בוחר לא לשים את הגוף שלך, את הסיכון על החיים שלך, לטובת הסיכון של ה-0.00 משהו שלי, אחרי שהתחסנתי ואני שם מסכה. אז לא, יש כאן איזה משהו שאנחנו צריכים להבין, כי אנחנו לא הולכים להיעלם. וכאן אני ממש פונה מבחינתי לכל אזרחי המדינה, לא רק למתחסנים ולא מתחסנים. אתם נשארים פה, ואנחנו נשארים פה. מי שבחר להתחסן, מי שבחר לא להתחסן. ואנחנו צריכים ללמוד איך לחיות ביחד. ואם לכם יש אחוז מאוד מאוד גבוה לא להידבק, אז תנו לי את האחוז, בגלל ש... אתם מחוסנים, ובגלל שאתם ממשיכים ללכת עם מסכות, כי אתם שומרים על ההנחיות, יש לכם אחוז מאוד מאוד גבוה לא להידבק, יש לכם אחוז מאוד מאוד קטן להידבק. לי יש את הזכות שלי על הגוף שלי, להגיד, אני מרגיש לא בנוח, אני מפחד מהחיסון הזה.
אתם מפחדים מהקורונה, אנחנו מפחדים מהזריקה.
אז אתה לא יכול לכפות עליי דבר כזה, כי הוא באמת בא ואמר לי, תקשיב, יש כאן מצב חירום, ועכשיו המדינה יכולה לכפות עליך.
כן.
זה בכלל נרטיב, האם יש מצב חירום או לא, כי משחקים לנו במספרים. אבל גם אם יש מצב חירום, רגע, איפה הזכות שלי על הגוף שלי? אתה כבר חוסנת.
אתה מלא טיעון מאוד יפה. אתם פוחדים מהקורונה, הזרקתם. אנחנו פוחדים מהזריקה.
כן.
אז אתם מוגנים, כי אתם מאמינים בזריקה הזאת.
5% לא.
אז 5% אמרו לכם.
זה הפגיעה שלך, כי צריך למצוא win-win בחיים.
נכון.
אתה לא יכול לבוא ולדרוס את כל זכויות האדם שלי, כדי שאתה תהיה בווין מוחלט.
כן.
ואני גם לא אגיד לך, תקשיב, אתה מתחסן, יכול שאתה מייצר פה מוטציות עכשיו, אל תתחסן. אני לא אבוא ויגיד את זה. בן אדם זכותו לעשות מה שהוא רוצה על הגוף שלו, כי על הגוף שלי.
רק אני מחליט.
אז זה לגמרי, אני לא אגיד לו מה לעשות.
כן.
שיר ששרנו אתמול באביב.
אתה אותי שכנעת.
זה לא לשכנע, זה להבין כן. שאת האנשים שאומרים לנו להתחסן, אנחנו צריכים להיות חזקים מולם, ולהגיד להם, תראה, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל ה-5% הזה שאתה חושב שהוא מסוכן, תשים מסכה, הוא בכלל יורד לך, תן לי את המספר שאני לא יודע בסטטיסטיקות לגלות עם אורך הזמן. ואם אני אראה שהוא 0.00 משהו, סבבה. אבל אם אני אראה שהוא 10% או 90%, הולך לדע כמה אחוז, אני לא מוכן עכשיו להשתתף בניסוי הזה.
בדיוק כך. טל יקירי, מילים כדורבנות, אני איתך בכל מילה, אני לגמרי מסכימה. אם צריכים להבין את הדבר הזה, שלא רק להם יש חרדות מקורונה, אלא גם לנו יש חרדות מזריקות כאלה.
ומאחבעות, ומשחיתויות, ומשקרים.
וצריכים לכבד גם מפות עולם אחרות, ולא להגיד אמן לכל מה שהפארמה פה דוחפת לנו, אנחנו רואים דברים קצת אחרת.
נכון.
וזה לא ממקום של לא מתחשבים, ואין ערבות הדדית וכולי, אלא ממקום שאנחנו מסוכנים, אלא דווקא ממקום של דעתי, רוב האנשים שלא רצו להזריק, הם אנשים הרבה יותר מודעים לבריאות, הרבה יותר מבינים בריאות, והרבה יותר בריאים.
נכון.
זה אנשים שהרבה יותר שם לב מה הם מכניסים לפה שלהם, אז הם גם בודקים טוב טוב מה הם שם לגוף
זה
שלהם.
זה כזה יפה, כי אנשים יותר בריאים, רואים שאולי יש להם או פחות חולים, או גם אם חולים עוברים את זה בצורה יותר פשוטה.
נכון.
אז זה עוד פעם מתקשר עם תעשיות המזון, תעשיות הפארמה, ואינטרסים של מעטי מעטים, על חשבון גבם של רובנו.
בדיוק כך.
וזה השורש מבחינתי לקטוע.
ממש. טל יקירי, ממש תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה,
אני
גם לך.
אני כל כך נהנית להחליף ככה מחשבות על מה שקורה.
ממש.
תודה רבה שהבאת לי את העולם שלך, המעניין האחר, השונה.
נעבר,
איזה
תודה.
כיף זה, איזה כיף זה. המקום הזה פה, שאני יכולה... יש לי תירוץ להזמין לכאן אותך ואת כל מי שאני רוצה, כדי לעשות איזשהו טיול, בעלי מורה דרך, אבל אני עושה טיולים בתוך, בתוך פה המוחות של האנשים, הלבבות של האנשים, אני מגיעה למקומות מדהימים, זה כזה כיף.
וואי, והלבבות של האנשים, זה עכשיו הנקודה. כי קודם כל אני אגיד לך תודה, כי את עושה מבחינתי עבודת קודש. קודש, 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 כי את אומרת, אני לא באה ומאמינה למיינסטרים כפי שהוא, אני חוקרת, אני מעמיקה, אני לא רק מקבלת מה שהתקשורת אומרת, מה שהטלוויזיה אומרת לי, אני מנסה להבין, אני רוצה לשמוע עוד דעות, גם דעות מושתקות, גם דעות מצונזרות, ואני גם רוצה להביא אותם לפרונט.
נכון.
ועל זה, אנחנו כולם נשים לך הללויה, תודה, תמשיכי. תודה לך ממש ממש ממש. ודיברת על הלבבות, וזה לדעתי משהו שהוא כואב לי, כי אני מרגיש שהאפרד ומשול הצליח. הצליחו. אם זה היה פעם יהודים וערבים, ודתיים וחילוניים, וימנים ושמאלנים, הגענו למתחסנים, לא מתחסנים. זה כבר נוגע בבריאות, ואז הלבבות מתרחקים. אנחנו רואים אנשים על המקלדת, כבר מה זה, וואי, כאילו באלימות.
זה במקלדת, אבל זה לא בכל מקום. יש מרחבים.
אבל גם בפנים אל פנים, ומה שאני מבקש, זה כזה מבחינתי, איך שאני מסכמת היום, עשינו שיחה מדהימה, ועכשיו יש לי כזה בקשה על האומה, לכאן או לכאן, למתחסנים או לא מתחסנים, תבינו שאנחנו נשארים פה, ואנחנו צריכים ללמוד איך לחיות ביחד. וללמוד איך אנחנו יוצרים ווין ווין, לא ווין לוז על צד אחד. ובשביל זה, זה מדריש הידברות סבלנית. אם אני בא ורק מנסה לשכנע אותך בדעות שלי או לתקוף אותך, זה לא יעבוד. אבל אם אני מבין שיש כאן איזושהי דעה שאני רוצה להיות סקרן לגביה, אני גם מתעניין באנשים שאומרים, לך תתחסן, אני לא מבטל אותם, אני שומע את הטענות שלהם, אבל אני רוצה גם להשמע את הטענות שלי, ואני רוצה שנגיע למצב שבו אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ליצור פה ווין ווין. אז אני קורא לכם, תעשו הידברות. בבקשה, תעשו הידברות ולא התקפות הדדיות.
מהמם. ובמילים אלה אנחנו נסיים. אני אגיד לך תודה רבה.
ממש.
היה לי מרתק.
מקסימה, ותודה לך, ותודה לכם הצופים, ותודה ל-WeAct.
תודה לכם, תודה לכולם.
ביי ביי.
ביי.
שנהיה בריאים, על אמת.
בדיוק ככה.